לגבי קריאת המגילה מצד המקום, איפה קוראים, מתי קוראים, יש כאן דבר מיוחד במינו, מה שאין כן בשום חג אחר, ובשום מועד אחר נאמר ככה. כתוב בשולחן ערוך, כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון, ואפילו אינם מוקפים עכשיו, אלא היו מוקפים, קוראים בתת וב, מה שנקרא שושן פורים. ואפילו אם הם בחוץ על הארץ, גם כן. ואפילו אין בהם 10 בטלנים, מה זה בטלנים? הוא מסביר כאן, בטלים ממלאכתם ועוסקים בצורכי ציבור, המשנה ברורה קצת מעריך בזה, והוא שהוקף אחר כך ישב, או שישב תחילה על מנת להקיפו אחר כך. כן? אם כן, אומר, יש כאן דין מיוחד. דוגמה בארץ, למשל, יש מקומות שעושים ביהוד, ורוב המקומות בארץ עושים ביהוד. באותו זמן לא עושים פורים בירושלים. ירושלים זה עיר מוקפת חומה מימות ישוע בן נון, ואין מן דפליג על הדבר הזה. זאת אומרת, אז באמת, זה ככה. בדרך כלל, אנחנו במועדים, בחגים, שואפים שזה יהיה מקום לאחד את כל עם ישראל. במקום ובזמן. כולם באותו זמן, כולם באותו מקום, כמו בבית המקדש, כולם ביחד באותו מקום. וכאן אנחנו רואים איזה מין חג מיוחד שהוא לא במקום ולא בזמן. ההפך בדיוק. יש מקומות שחוגגים אותו פה, יש מקומות שחוגגים אותו בצורה אחרת. אז קודם כל, למה באמת החלוקה הזאת? המשנה ברורה מסביר את הדבר, מה המקור להלכה המיוחדת הזאת, שערים מוקפות חומה מימות ישוע בן נון, קוראים את זה בתתווה, בשושן פורים, מה שנקרא. אומר המשנה ברורה, כי בזמן מרדכי, בעת הנס כתוב שהיהודים בכל מקום נלחמו ביום י' ג', ככה כתוב, ונחו ביום י' ד', ועשו את אותו יום שנחו משתה ושמחה, אבל בשושן ניתן ליהודים להילחם עם האקום גם ביום י' ד', נתנה להם רשות מיוחדת. שם לא גמרו את החשבון. עד שלא גמרו, זה היה בי' ד' נלחמו. בי' ד' שהם כבר חגגו, עשו חפלות בכל המקומות, אז עדיין נלחמו בשושן. ולא עשו יום טוב עד תתבר. וכיוון שבאותו זמן נחלקו לשני ימים, כבר אז היה יום, כולם חגגו בי' ד' ובשושן בתתבר. לכן כשקבע מרדכי ואסתר בהסכמת אנשי כנסת הגדולה לקבוע פורים לדורות, כתבוני לדורות, חילקו גם כן אותו לשני ימים. והיה ראוי לתקן שכל עיר שהיא מוקפת חומה כמו שושן, יהיה דומה לשושן לעשות בתתווה. ככה לכתחילה היה צריך להיות. והיה ראוי לתלות הכבוד בשושן ולתקן בכל עיר שהיא מוקפת חומה מימות החשבורו, יקראו תתווה. ככה היה ראוי לכתחילה באותו יום, כן. אך כיוון שארץ ישראל הייתה חרבה באותו עת, ויהיה לפי זה עיירות המוקפות בחוץ לארץ חשובות מהן, על כן תקנו לכבוד ארץ ישראל, שכל עיר שהיא מוקפת חומה מימות ישוע בן נון, יקראו בתתווה, אף על פי שאין מוקפות עכשיו. והשאר ביו ד' לבד שושן, אף על פי שאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אפילו אחי קוראים בתתווה, מפני שבו נעשה הנס. אני רוצה להסביר את זה, זה ככה קבעו חכמים. לכבוד ארץ ישראל, כמו שאומר המשנה ברורה, יש עניין של לכבוד ארץ ישראל. אסור לפגוע בכבוד ארץ ישראל. לא לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, ולא על מדינת ישראל. ולא על צבא הגנה לישראל. אסור לפגוע בכבוד ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כמו תלמיד חכם. אסור לפגוע. המרגלים פגעו בכבוד ארץ ישראל, דיברו, הוציאו דיבת הארץ. באו חכמי אנשי כנסת הגדולה, אמרו, מה זאת אומרת? נעשה את זה לפי, נקבע את היום הזה לפי שושן? זאת אומרת, איפה ארץ ישראל כאן בכל התמונה הזו? איפה היא? מה, נמחוק אותה? חס ושלום. הלכו וקבעו את ההלכה הזאת, שאנחנו נוהגים, שכל אותם ערים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, אז הם, הערים האלה, קוראים בט"ו. יש עוד פרטים, נלמד את הפרטים בהמשך הדרך, אבל בכל זאת אני רוצה להעלות איזה רעיון בעניין הזה, שחשבתי, למה דווקא מוקפות חומה מימות יהושע בן נון? אולי מוקפות חומה מימות דוד המלך? או, היינו אז בשיא תפארתנו, בשלמה המלך, משהו. למה יהושע בן נון? אלא יהושע בן נון, עלינו לזכור, הוא הראשון שנלחם בעמלק. הרי אמן זה המשכו של עמלק, הוא מזרעו של עמלק. עכשיו, אז לקחו ועשו לא רק בארץ ישראל, אלא הביאו את יהושע בן נון, הלוחם הגדול נגד עמלק, שהוא בתחילת מסענו במצרים, נלחם וניצח שם את עמלק. אז אמרו, טוב, אם כבר מזכירים איזה עיר, בארץ עמד תקופה, הכי מתאים למי? יהושע בן נון, זה הכי מתאים. אז לכן קבעו את מה שקבעו לגבי הזמן שאנחנו קוראים בשושן בירה, דיינו בירושלים, בוודאי, יש גם עוד מקומות ששם קוראים מספק, אנחנו נלמד את זה בהמשך הדברים. לגבי עניין של כתוב 10 בטלנים, יש כאן מישהו שהוא בטלן או משהו כזה? במעלה הוא אומר. הוא אומר, מה זה, מה הכוונה לכרך? הוא אומר שיש בה מה הגדרה של כרך. האם מספר הקילומטראז' של ההיקף של העיר זה כרך? מה קובע מה כרך ומה לא כרך? יש הרי שלוש מדרגות. יש כרך, יש עיירות גדולות וכפרים. שלוש מדרגות. אז מה ההגדרה של כרך? אז זה מה שמביא כאן ההלכה, הוא אומר, מה זה כרך? שיש בו 10 אנשים שהם בטלנים, אבל הם בטלים ממלאכתן, ועסוקים בצורכי ציבור. אז זה אומר המשנה ברורה, פירוש בבית הכנסת, כן, איתה בהדיה בגמרא, והיינו שם אומר ברשי, דהיינו שהם קבועים תמיד להשכים ולהרים בבית הכנסת להתפלל. אני לא יודע אם אתם יודעים איזה אחת הערים הכי גדולות בעולם זה פקינג. או איך קוראים לזה בסינית, אני לא יודע. משהו כזה. או יש עיר טוקיו, מישהו שמע על טוקיו פעם? איך שם אומרים? זה כפר. אולי עכשיו נהפך לאחרונה לכרך. כמה אנשים יש בטוקיו, אתם יודעים? 12 מיליון. אם יש שם 10 בטלנים, קוראים לזה כרך. אם אין שם 10 בטלנים, מה זה? כפר או משהו כזה. יוצא שמה שקובע מה כרך או לא כרך, זה לא הכמות, אלא האיכות. מה הדבר האיכותי? הדבר האיכותי זה אם יש שם תורה, יש שם בית כנסת. קבוע, 10 בטלנים, יום יום כמו חיילים, ניצבים בבוקר להתפלל, בוקר וערב גם. מישהו היה כאן פעם בטוקיו במקרה? אף אחד לא היה. נראה לי שאחד התלמידים היה קצת ביפן, שאלתי אותו, תגיד לי, יש שם בית כנסת שמתפלים? הוא אמר לי שנסע 200 קילומטר. בשביל להגיע לאיזה מקום, אולי, אני לא יודע אם זה קבוע או לא קבוע. אז מה אתם אומרים על טוקיו? כפר או קרח? אבל האמת היא, אני צריך ללמוד על כל מקום. כל מקום יישוב, שיש שם בית כנסת, בגלל שהעשרה יהודים מתפללים שם קבוע, המקום הזה נהפך למקום איכותי. כרך זה דבר, בעברית, כרך זה להקיף דבר, דבר כללי. כל מקום שאין שם 10 יהודים, כפר זה משום כפירה. כפירה, כופר. כפירים רשו ורעבו. כן? אז כל מקום שיש שם קביעות של 10 בטלנים שיושבים, הכוונה לא שם לא עובדים, הם עובדים, אבל קמים כל בוקר, כמו הריות, כמו מכון מאיר, כולם קמים כמו הריות. אז זה נקרא כרך. כי מה שקובע זה האיכות, זה לא הכמות, מבחינת המקום. לכן גם ביישובים היום, כל מקום שאתה מוצא שם בית כנסת, זה מעלה גדולה מאוד. או כל מקום שאתה מוצא ישיבה, שיושבים ולומדים, זה מרומז, זה הופך את המקום הזה למשהו לגמרי שונה, מה שאם אין דבר כזה. כן? ברוך השם היום באילת, אילת, העיר אילת, היום את מלאה תורה, בלי עין רע, לא מניין אחד, יש כמה מניינים. אבל פעם, בהתחלה שהקימו את אילת, היה אולי בית כנסת אחד, וגם זה היה מניין ככה, גם בקושי. היום נהפך לקרח. אז היה, ככה, אין לך כמעט היום יישוב בארץ ישראל, שאין שם בית כנסת. גם בקיבוצים דרך אגב. לא, במקומות שהיה ממש, אין דבר כזה. מישהו מכיר מקום שאין שם בית כנסת? אני לא מכיר דבר כזה. הייתי אומר, המוסד התרבותי הכי גדול בארץ ישראל, זה לא בתי קולנוע, ולא בתי מרזח, ולא זה מה זה? בית כנסת. זה מאוד מעניין. בעזרת השם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.